טוב, לכבוד הגאון הרב כרמל, לכבוד הגאון הרב ארנרייך, לכבוד כל הרבנים והאברכים וכל הקהל הנכבד שנמצא פה, אז זה כבוד גדול בשבילי לתת הרצאה בארץ חמדה, במיוחד לזכרו של הגאון הרב שאול ישראלי. וראיתי באתר, היה סרט של הרב ישראלי כשהוא היה הרב של כפר הרואה הרבה שנים, ודיברו עליו, כולנו יודעים את הגאונות שלו ואת הלימוד תורה שלו, אבל גם כן יצא מכל הדברים כשדיברו עליו את הקשר שהיה עם כפר הרואה, עם כל האנשים שהיו שם, ודיברו על הלב הפתוח שלו עם כל האנשים שם. והם צריכים באמת להתחיל שהם מדברים על להיות רב, והרב שבאמת יעשה קשר עם הקהילה שלו, זה שיהיה לו לב פתוח. וכמו שאנחנו מדברים לעניין אהרון, שהיה אוהב את הבריות, פסיק, ומקורבן לתורה, שלא צריכים בהתחלה להביא מישהו קרוב לתורה, שבאמת צריכים להתחיל בכל פעם להיות אוהב את הבריות. וכשאומרים שמישהו שהרב אוהב את הבריאות, אז אחרי זה הוא יכול להשפיע על תורה, עבודה וגמילות חסדים. וזה אני חושב, אם מישהו לוקח רק זה ממה שאנחנו מדברים פה, זה מאוד מאוד חשוב. אני מקווה שהדעת שלי בפסיכיאטריה היום ובפסיכולוגיה יהיה ברמה יותר גבוהה מהשפה המדוברת שלי. אז יהיו לפעמים יהיו איזה מילים שאני לא יודע. נאמר בשם הרב חיים מבריסק, שרב של קהילה, מה הכי חשוב? זה כמו שכתוב בתורה שאנחנו צריכים לטפל בגר, יסום ואלמנה. אז רב חיים אומר, גם לכל אלה שצריכים עזרה בקהילה, אנחנו צריך לתת להם עצה הוגנת. אבל באותו הזמן, חפץ חיים אומר לנו, כששואלים אותי שאלות הלכה, אז אני למדתי את ההלכה, ואני גם כן לימדתי את ההלכה, אז אני פוסק את ההלכה. אבל לתת עצות, זה דבר אפילו הכי קשה בשבילי. אז ביד אחד מדברים על שצריכים לעזור, ובצד שני אומרים, איך עושים את זה? זה דבר מאוד 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 קשה. לכן רציתי היום לעשות קצת כהילה, לדבר על איך מאבחין שזה עניין שיכול להיות לעזרה, או עניין שצריך איש מקצוע באיך לתת עצות. כל המחקר בכל המקצועי בבריאות הנפש, ואני אדבר על כל אחד מהם. אז כשמדברים על פסיכיאטרים, אז באמת פסיכיאטרים הולכים לבית ספר רפואה, ואחרי כן עושים עוד הרבה שנים של התמחות. אז כשאני עשיתי את ההתמחות שלי בשנה כבר במאה ה-19, אז אז אני עוד זוכר, זה לא היה משהו קל, אבל אחרי כן היינו צריכים לעשות כל מיני מבחנות, ואחרי כן לקבל את התעודה. ופסיכולוגים גם כן, הם מוכרים הרבה שנים, הם צריכים לכתוב כתבה גדולה, לקבל את ה-PhD שלהם, אבל פה בארץ לא צריכים לקבל PhD, אלא מישהו אפילו מה שנקרא ה-MA, אחרי הרבה שנים של פיקוח, גם כן יכול לקבל תעודה לפסיכולוגיה. עובדת סוציאלית, גם כן הולכים להרבה שנים, ואחרי פיקוח מקבלים את התעודה שלהם. אז זה לא משהו שיכול לקרוא ביום אחד, או אפילו בשנה אחת. וכל המחקר, מכל מפסיכיאטרים, פסיכולוגים ועובדי סוציאליים, מדברים שכשיש למישהו בעיה נפשית, למי הוא הולך ראשון בכל הדתות, הוא הולך ביהדות, הוא הולך לרב, בדתות אחרים הוא הולך לכומר, אבל אז הרב, זה מטיל אחריות גדולה על הרב, אני יודע לפסוק שאלות, כן? הם למדו אותי, אבל איך אני יכול להתעסק בדברים נפשיים? אז ניקח ממשלי י"ב פסוק כ"ה, אנחנו אומרים דאגה בלב איש ישכנה, כשאני מדבר באמת, כשאני נותן את ההרצאה הזאת, כולם רוצים לומר לי שזה לא בסדר. ולמה? מפני שלומדו את הגמרא, כן? אז הגמרא מדבר על ישכנה או ישכנה לאחרים. אבל המילה באמת במשלי זה ישכנה. כן? אז נבוא עכשיו לגמרא. אז מה המילה, מה המובן של ישכנה? אז יש מחלוקת בכמה מקומות, ונדבר על כמו יומא עין ה' עמוד א', אז יש מחלוקת בין רמאמי ורב אסי. אחד אומר ישכנה מדייתא, והשני אומר ישכנה לאחרים. ורש"י אומר, מה זה ישכנה לאחרים? שמא יישאוהו עצה. אז אנחנו עוד פעם שומעים את המילה עצה, אבל אני רציתי להביא את המחלוקת בין רמאמי ורב אסי לימינו. איך זה נוכל לדבר על אותו מחלוקת? אז נראה לי שבאמת שניהם מסכימים שצריכים עזרה. אבל בימינו אנחנו יודעים שיש כל מיני הנהגות לעניין טיפול, מה לעשות. אז רב עמי מדבר לעניין השיח מדייתא, זה מדברים על משהו טיפול התנהגותי. הוא רוצה לעשות טיפול התנהגותי, וזה כבר ילך מהמוח. אבל רב אסי מדבר ששיחנו לאחרים, אז הוא באמת מדבר על טיפול פסיכותרפי. אז באמת, אותו המחלוקת, אני חושב, זה קורה היום בפסיכולוגיה ופסיכיאטריה, וזו המחלוקת אפשר לדבר שזה באמת הגמרא מדברת על דברים כאלה. הגאון הרב נפתלי בר אילן, ואני רואה שבנו פה?
כן.
הרב טוביה בר אילן, אז הוא ידבר ואני ישר, אני באמת אשיר את מה שהאבא כתב, אבל אני רק אדבר על נקודה אחת. אז הוא כתב מאמר מאוד חשוב בתחום עם תפשין סמכתת, זה קרח חפתת. וזה היה, והמאמר היה רבנים כפסיכולוגים. ואחד מן העניינים שהוא עשה להפריד בין החולי נפש שהרמב״ם מדבר בשמונה פרוקים והחודיות, והחולי נפש שאנחנו מדברים בימינו. הטיפול הוא אחרת והמטפל הוא אחרת. נו, אז איך עושים את זה? אז גם כן באמת אפשר לסעים, אם תזכרו את את הדבר הזה, העיצה הכי חשובה שיהיה לעזרה זה לשמוע, להקשיב, לשים לב. כמו שאני חושב ששמעתי פעם משיעור מהרב קרמל, שכשפוסקים הלכה פוסקים לאותו האדם, אז בענייני בעיה נפשית על אחת כמה וכמה צריכים להבין עם מי אנחנו מדברים. כמו שכתוב בפסוק, כי בשמות גימל זיין, כשם אומר כי ידעתי את מחובב, אז רשי אומר מה זה כי ידעתי את מחובב? כי שמתי לב להסבונן ולדעת. לא לעשות משהו, אלא שמתי לב להסבונן ולדעת. גם כן זה לא משהו מאוד פשוט. איך עושים את זה? לא עושים את זה כשמישהו שואל שאלה בקידוש, או אחרי תפילה כי יש אנשים שם, אלא צריכים לעשות את זה במקום, בזמן שיש גבול, והמקום שזה יהיה מקום פרטי. ואיך מתחילים? אז מתחילים באמת להבין מה שקורה כשבארבע עיניים, כשאתה מתחיל לראות מישהו, מתחיל לראות אותו לפני אפילו שיודעים, כמו שאומרים כבר אותו בפרק בית, ויער אלוקים וידע אלוקים. אז אתם מוכרחים להתחיל בראייה, איך מישהו נראה. אז ניתן דוגמה. בשביל שאתה רואה מישהו, אז הוא בא לחדר שלך, והוא מביט למעלה, ולצד ולמטה, כאילו מחפש משהו. אפשר לחשוב כבר שנמצא פה חשדנות. ואפילו בלי מדברים אף מילה. או שיש מישהו אחר שבא לתוך החדר, בראש למטה, והולך לאט לאט, והפה סגור, כבר חושבים שיש דיכאון פה. אז מוכרחים ללמוד איך לראות לפני אפילו איך לשמוע. כשאני הייתי, כשנתתי הרצאות למתמחים בפסיכיאטריה, אז המתמחים המתחילים, אז הייתי נותן את ההרצאה, ואחרי חצי שעה אז הם היו מביטים עליי, והייתי שואל, אני הייתי מכסה את העניבה שלי, והייתי שואל באיזה צבע העניבה שלי. אז אף על פי שהיו רואים אותי כל הזמן, אף אחד לא ידע את הצבע שלי. למה? בגלל שהוא היה במקום אחר, הוא היה שומע למה שאני אומר. אז זה מאוד קשה לשמוע ולראות, ואף על פי שהיו מביטים עליי, היה קשה גם כן לראות את כל הדברים שעליי. אבל זה משהו שצריכים ללמוד לאט לאט איך לראות. אז אחרי איך לראות, אז איך לשמוע. וזה מה שמתחילים, ואיך אני יכול להיות לעזרה. יש הבדל גדול, מישהו אומר, איך אני יכול להיות לעזרה, ואיך אני יכול לעזור. לעזור מי אומר? מישהו?
אתה לא יכול, אני יכול.
כן, טוב, בסדר. וגם שמישהו אומר שאני עוזר, אז אני אעשה את הכל, כן? אתה תהיה שם, אני אעשה הכל ואני אפטר את הבעיה. אבל כשאני אומר, איך אני יכול להיות לעזרה, זה אומר שאני יכול לעזור, אבל גם כן אנחנו צריכים לעשות שיתוף פעולה. וזה כל פעם מה שאנחנו רוצים לעשות, שזה יש שיתוף פעולה מן החבר של הקהילה ועם הרב, כמו שיש שיתוף פעולה עם המטפל ועם עם המטופל. המילים אחרי שאתה שואל את השאלה הזאת, זה נקרא העניין הראשי. ובאמת צריכים לזכור את המילים האלה. מפני שמן המילים האלה, לפעמים אנחנו יכולים באמת להבין הכל, לדעת אם יהיה קשר, לדעת אם מישהו באמת כן ידבר איתנו. אז אני אתן דוגמה, זה לא קורה בכל פעם, אבל זה דוגמה שלומד אותנו הרבה דברים. בחור בא לחדר והוא אומר, האמא שלך לי פה. אם זה עיון ראשי, הוא בא בשביל הבעיות שלו. הוא אומר, האמא שלך לי פה. האם זה עיון ראשי? כן. אנחנו מדברים, אחרי ששואלים את השאלה, מה שהחבר שנמצא שם, מה שהוא אומר אחרי זה, זה העיון הראשי. וזה, מה זה אומרת לנו? כשאומר, האמא שלך לי פה. מה? בחור
תלותי.
תלותי? יכול להיות.
אבל לא מתבייש להגיד שהוא פה.
כן. וגם כן, שהוא לא, עוד לא אומר שיש לה, אתה שאלת אותו, איך אני יכול להיות לעזרה? והוא מדבר על האמא שלך לי פה. אז בהתחלה הוא באמת מחיש שאין לו, הוא לא צריך לעזרה. וגם כן הוא שולח את זה על האימא. כמו אין לי בעיה, זה האימא שיש הבעיה. אז כשמתמחה מתחיל, אז הוא אומר, אני לא רוצה לשמוע על האימא, אני רוצה לשמוע על הבעיות שלך. אז מה אתה חושב, מה יקרה עם זה?
נגמר,
כן. אז המילים הראשי האלה, שהוא מחיש, הוא שולח את זה על האימא, והוא אומר, נראה שאין לו בעיה, אז מה עושים אחרי זה? הולכים ומקבלים את ההיסטריה ששואלים אותו. אז ספר לי על האימא, מה האימא אומרת. מפני שאנחנו רוצים לעשות קשר. איך עושים קשר? לא עושים דבר שהוא לא יהיה, באשר הוא שם. הוא שם שהאימא שלחה, זה טוב שהוא בא. לפעמים כשהאימא שולחת, לא באים. אז הוא כבר פה, אז אנחנו רוצים שבאמת הוא יישאר שם, אז שואלים על ה... אז אנחנו רואים רק בעיון הראשי הזה, הרבה דברים כשבאמת מה שאנחנו מדברים, כשאנחנו... חושבים או שומעים באוזן השלישי. מוכרחים להיות כל פעם אוזן שלישי ולא לקבל כל הדברים כמו שהם, אף על פי כשאנחנו עונים, אנחנו עונים כמו שהם. אבל באמת כבר לשמוע כמו שאנחנו לומדים, כמו מדרש, שיש מדרש מה שכתוב, וכאן כן יש עוד פירושים, אבל אנחנו לא אומרים את הפירושים עד שאנחנו חושבים שזה הזמן הנכון. אז בעת זה העיון הראשי אנחנו לומדים על ההחשה, על ההשלכה, ואיך באמת לדבר עם מישהו מהעיון הראשי. אחרי כן, אספר לי מה האימא אומרת. לפעמים אפילו יכולים לעשות הבחנה מהעיון הראשי. אז כששואלים מישהו מה הבעיה שהביא אותך פה, לחדר פה, למשרד, אז הוא אומר, האוטובוס. אז אנחנו כבר יכולים לעשות הבחנה, זה רק, מוכרח להיות רק שלושה דברים. אני לא אלך לכולם, זה ייקח זמן. אבל, אז again, העיון הראשי יכול לומר לנו הרבה מאוד, צריכים באמת מאוד לזכור את זה. אחרי זה, איך שואלים? אז לא שואלים, אתה נראה עצבני. יש מישהו אומר, מי אני? אני עצבני? אז גם כן מזה לומדים הרבה דברים. שלא, לפעמים, לא לשמוע את המילים שמישהו אומר, אלא לראות את שפת הגוף, איך הגוף מגיב לדברים. קשה למישהו לומר שהוא עצבני, הוא יאמר, נו, אני חושב על כמה דברים. אז הכי טוב בכל פעם שהשאלות ששואלים יהיו שאלות פתוח. לא לומר אתה עצבני, אלא איך אתה מרגיש. מה אתה חושב? ויש גם כן דברים שכשמישהו מדבר, הוא מדבר על החבר שלו. החבר שלו עושה דברים כאלה. אתה מוכרח לשמוע את זה, שאף על פי שהוא מדבר על החבר שלו, זה יהיה משמעות גדול על עצמו. אבל אל תדבר לנו, יש לך את זה. לא, רק לשמוע שיש הדברים האלה קורים, אבל קשה לו לדבר על עצמו, וזה באמת בגיל ההתבגרות, זה משהו שקורה הרבה פעמים, שמדברים על מה שהחברים חושבים, על מה שהחברים, על מה שהחברים עושים. אז זה נותן לכל אדם לומר מה שהוא רוצה. אם אומרים שהוא עצבני, אז הוא יחיש את זה. אין לאף אחד דאגה, אלא הוא חושב קצת. אז כששומעים את המילה הזה, כמו מי שיש לו התמכרות לאלכוהול, ושואלים אותו כמה אתה שותה בכל יום, אז הוא אומר, אני לוקח 4 כוסות בכל יום. אז אנחנו לוקחים את הארבע ועושים את זה לאקספוננט הזה, ושומעים כמה מישהו באמת, באמת לוקח. אז צריכים להקשיב באוזן השלישי. מה נאמר ומה לא נאמר. אז עכשיו נדע, וזה באמת התחלה, אבל זה נותן באמת איך באמת להתחיל ולשמוע. אז אבל במה הרב באמת מתעסק, שרב בקהילה, אז אנחנו מדברים על, באמת על מעגל החיים. במעגל החיים, הרב משתף פעולה עם השמחה, וגם הבעיות שיוצא מזה באותו הזמן. שמישהו רב יודע שכשיש נישואין, אז יש שתי משפחות צדדיות, ולפעמים יש בעיות, ובאים לפעמים לרב לטפל בעניינים האלה. אז בשעת הלידה הרב שמה. אם יש בן, אז יש ברית. יש בר מצווה, והיום בת מצווה. ולפני האירוסין, הנישואין, וידוע לי, שלעניין הנישואין, הרב כרמל מאוד מעוניין בנישואין בתנ"ך, ואפשר גם כן שיש פסיכולוגיה באותו הדברים האלה, ומה ללמוד בהם. הם ימי שמחה, אבל לפעמים הם מתח בין המשפחות. הם באים לרב גם כן בזמן שיש מחלות, איך לטפל בביקור חולים. ולדווננו פה בארץ יש טראומה, ולפעמים צריכים לטפל במי שהיו בטראומה הזה. ובסוף, בין חיים לחיים, בזמן הפטירה. ונתחיל לדבר בעניין ניחום אבלים. שולחן ערוך אומר שניחום אבלים אפילו קודם לביקור חולים. ואצל ניחום אבלים אומר, אין מנחמים רשאים לפתוח בדברים עד שיפתח האובר. זה בשולחן ערוך ירידי השיניים בו. אז איך, אז מה קורה? מה יכול לקרות פה? אז הלבוש אומר, לא פותחים משום שלא יודעים המצב של מי שממנחמים. מה הכי טוב לומר לו? לתת לו נחמה. ונראה לי שהרעיון הזה לא רק לעניין ניחום אבלים, אלא לכל פגישה, איך יודעים מה לומר? אם לא מכירים את האיש עצמו ואת מצבו, אלא צריכים להקשיב עד שמבינים. לפעמים רוצים לנחמו, אז אומרים לו, מדברים איתו בענייני עולם הבא. אבל זה לא מה שקורה לו. הוא בצער. אפשר יש לו רגשי אשמה, או הצער כל כך עמוק, שהוא לא יכול לדבר. אז הרב לפעמים, אם הוא מכיר את האדם, ואפשר הוא יודע, אז אפילו הפוסקים מדברים שהוא יכול לדבר בהתחלה, אם באמת הוא מכיר ויודע מה לומר. ואין פותר אותם לפרו. אז רשי אומר, פותר היו, אבל לא לפרו. אז צריכים באמת לדבר לעניין של מי שהוא שם. וגם כן יש עוד דבר, אבל זה באמת אחרי כמה פגישות. ויספר פרו להם את חלומו. היו לפרו שתי חלומות. אז פרו בעצמו, בתת ההכרה שלו, אפשר להבין שזה שתי דברים. ויוסף בא, ובאמת הבין מה טוב לפרו, מפני שלמה היה כתוב עוד פעם לפרו, שיוסף הבין ודרש את החלומות לפרו, וגם כן הבין ששתי החלומות אותו הדבר. וזה גם כן קורה כשמדברים עם מישהו ושומעים, ושומעים לפעמים הרבה דברים, אבל רוצים שבאמת תחת כל זה יש כיוון אחד. ולפעמים מוצאים את זה, ולפעמים זה בתת ההכרה. רק דבר אחד לעניין אבלות, שדוקטור כהנה דיבר, כשאיך באמת לפעמים עושים הבחנה בין מישהו שהוא באבלות, והוא יכול להיות בצער, ויכול להיות ברגשי אבלות, ברגשי דיכאון, אבל הוא אומר, אני, יש לי הרגשים האלה על האבא שלי. אבל מישהו שהולך לדיכאון, הוא אומר, אני לא טוב. יש לי בעיה, אין לי תקווה עכשיו. זה כבר משהו שנותן לנו רמז, שזה משהו יותר מאבלות, וזה הולך לענייני הדיכאון, דיכאון קליני. בפסיכיאטריה, פסיכולוגיה מדברים על העברה, באנגלית זה נקרא transference. מה זה transference? זה תהליך פסיכולוגי הנוטה להעביר לאנשים אובייקטיביים ונוטרלים לכאורה את הרגשות וההתייחסות שנתקיימו בילדות. אז רב של קהילה צריך להבין שבאופן פסיכולוגי הוא כאב של הקהילה. בחברי הקהילה כאילו הבנים והבנות שלו. ואיך שמתייחסים אליו חברי הקהילה בהכרה, בתת ההכרה, זה איך שמתייחסים אליו. ויש לו בנים שמבוגרים, אבל לפעמים יש לו מתבגרים. ולפעמים לרב יש לו בנים, אף על פי שהם בגיל גבוה, הם עוד במצב ילדותי, או שקרה משהו וזה המצב שלהם עכשיו. והרב לכן צריך לדעת את זה. ולכן כשהוא משתף פעולה, להבין את זה, ושרוב הזמן זה לא משהו אישי נגדו, נגד הרב, אלא זה הברה לרב מזמן הילדותי עם האנשים החשובים, בדרך כלל זה האבא והאימא. אז נדבר עוד קצת על ענייני נישואין. זה באמת שיעור שלם. אבל למשל, האישה אומרת, האישה באה אליך, והיא אומרת, הבעל שלי לא טוב. לא רוצה לעבוד, לא עוזר לו, הוא כועס כל הזמן. אני חושב להתגרש. מה הרב אומר? אל תענה לשאלה הזאת. הבעל בא, וכשרואים אותו הוא נראה לא כמו שדיבר עליו אשתו. ומה שהוא אומר על אשתו זה לא היה מה שאתה ראית כשאתה ראית את אשתו. אז אחרי כן שתיהם באים, ושתיהם באים עם כל הטענות שלהם. והם אומרים לך, נו, אתה רוצה להיות דיין, כן? תהיה דיין. אז באמת מוכרחים לזכור שלהיות דיין זה בבית דין, אבל אי אפשר לענות על שאלות כאלה. רק לפעמים יכולים להזכיר להם ההתחלה שלהם. להתחיל להזכיר להם הזמנים הטובים. מה קרה בזמנים הטובים? למה באמת הם נסו אחד את השני? אבל לענות על שאלה של לגרש זה כל כך מורכב. אני רק אתן דוגמה. כשהייתי מתמחה, אז ראיתי איש והוא בא, הם היו כבר, נעשו כבר 40 שנה, והוא בא והוא מדבר על אשתו, הוא לא עושה ככה וככה וככה. אז שאלתי אותו, אז אחרי כן באה אשתו, ואחרי כן ראיתי שתיהם ביחד, ושאלתי אותם, אתם כל כך מדברים, כל כך דברים רע אחד השני, אז חשבתם על להתגרש? לא! על זה לא חשבתם, אומרים, יש לנו בית, יש לנו את זה, איך אנחנו נחלק את זה, אז נראה שיש לפעמים קשר שכל כך מורכב, כל כך מורכב שאנחנו לא יודעים את הכל. ואני גם כן, זה לא רק לרבנים, זה גם כן אפילו כשאני נאמר שאפשר ללכת למישהו מומחה בזוגיות, המומחים האלה גם כן לא צריכים לומר את המילים האלה. אם זה באמת עניין שיתגשו, זה מוכרח לבוא עם הידיעה שלהם, ולא של הרב או המטפל. אז כמו שאומרים שאת שאלת חכם חצי תשובה, גם כן כששואלים על אודות בעיה, התשובה נמצאת בשאלה ובהיסטוריה שנותנים. מוצאים את התשובה הנכונה לאיש הזה, לפעמים זה בהכרה ולפעמים זה עוד בתת ההכרה. ואני אתן רק דוגמה פשוט, איך לפעמים מחברים. אני מפקח לפסיכולוגים, הפסיכולוג בא, הוא אומר, יש לי בחור בישיבה שהוא רוצה להיות מושלם. אם הוא לא מושלם, זה מדאיג אותו. מה זה לא מושלם אצלו? שהוא לא אומר את התפילה בסדר, והתפילין לא במקום. זה מאוד מחיף אותו. ופתאום הוא מדבר על הכאבי ראש שלו. יש לו כאבי ראש שלא נותנים לו ללמוד. אז זה פשוט פה לראות שיש קשר מן הדבר הראשון שהוא דיבר עם הדבר השני, שמבני שהוא לא מושלם, אז יש לו כאבי ראש שהוא צריך להיות מושלם. אני אף פעם לא מצאתי מישהו, הקדוש ברוך הוא מושלם, אנחנו בני אדם. עכשיו נדבר, והרב כהנה דיבר על זה גם כן, אבל נדבר על מה עושים עם באמת בעיות נפשיות. צריכים לדעת מתי להעביר לבעל מקצוע. אבל העניין זה מאוד חשוב. אף על פי שמעבירים לבעל מקצוע, זה לא ששולחים מישהו, מוכרחים לומר, אני אהיה איתך. שיהיה קשר בין הרב והאיש מקצוע. כששניהם עובדים יחד, עוזר עוזר. אני, בסוף אני היה לי הרבה פעמים שמישהו לא רצה לקחת תרופות, אבל היה לו קשר טוב עם הרב שלו. אז עשינו קשר. וכשהרב שלו אמר שהוא מוכרח לקחת את התרופות, אז הוא לקח את התרופות. אז עשינו קשר ביחד, והתרופות עזרו לו. לפעמים, בכל פעם, נספר שאתה תהיה שמה. אבל צריכים איש מקצוע. אז לפעמים יאמרו לך, רק אתה, רק אתה רב, רק אתה יכול להבין אותי, מישהו אחר לא יכול להבין אותי. אל תשים את עצמך במקום, אם אתה חושב שמישהו צריך ללכת לבעל מקצוע, אז אתה צריך לומר את זה. שבכל פעם זה טוב, מישהו אומר, נו, רק אתה יכול, אתה, כשבאים כמטופלים ואומרים בפעם הראשון שאתה המטופל הכי טוב שהיה לי אף פעם, אז זה טוב, זה נשמע בסדר. אבל כמו שאתה הכי טוב בפעם הראשון, בפעם השלישי אתה, אם אתה לא תסכים עם מישהו שבא אצלך, אתה תהיה הכי רע. איך המטופל יודע בפעם ראשון שמישהו הוא הכי טוב? אז אתה צריך באמת לשמוע מה שאתה חושב. אתה חושב מישהו צריך להעביר אותו ולהיות ולומר שאתה תהיה מוכן גם כן להיות לעזרה עם המטפל. אם מישהו במצוקה, בא עם רגשי דיכאון אחרי שהיה במצוקה, אנחנו עוזרים לו לדבר כמה פעמים, זה בסדר. אבל אם לאותו האדם גם כן הוא לא אוכל, וקשה לישון, ואין לו מוטיבציה, זה כבר, וזה הולך כבר יותר משתי שבועות, מוכרח להמליץ ללכת לפסיכיאטר, להבחנה. וכן כל מי שנמצא בלחת ודאגה או בדיכאון, מוכרח לשאול גם אם יש לו, גם אם יש לו תקווה. שזה דבר, הדבר הראשון שמוביל להתאבדות. אם אין למישהו תקווה, אז זה אומר לנו שצריכים איש מקצוע. שכל המחקר אומר, אין למישהו התאבדות, אז חושבים שבאמת אין למישהו תקווה, אז חושבים על ענייני התאבדות. ואז צריכים לשאול, לא, אם אתה לא רוצה לקום בבוקר, או שרוצה למות, וגם כן לא לפחד לשאול אחרי זה אם יש לו מחשבות של התאבדות. זה לפעמים, הרבה פעמים קורה שאנחנו נשים את המחשבה של המחשבות האלה שמה. אם אתה נותן מקום למישהו לדבר עליהם. לפעמים אנחנו חושבים, מפני שההלכה אומרת שהתאבדות זה באמת דבר מאוד אסור וחמור, אבל לפעמים הדחיפה, מישהו בדיכאון עמוק, הדחיפה להתאבדות יותר חזק מהידיעה שזה נגד ההלכה. בעניין הזה מוכרח ברגע לשלוח לפסיכיאטר. עוד דוגמאות שדוקטור כהנה דיבר עליהם, לפעמים שואלים לרב שאלה, אם אחד עשה איך לרב איך ההלכה בדבר הזה, אם אני עוסק כהוגן, אחרי כמה זמן הוא שואל עוד פעם, ואחרי כמה זמן הוא שואל באמת הרב צודק שזה ההלכה? או זה אומר לנו שבאמת צריכים לעשות פגישה עם האדם הזה, באמת לראות את המחשבות שלו, שזה אומר לנו שיש שמדברים על טרדניות, כפייתיות, או מה שנקרא עכשיו, כולם שומעים מפעילה, OCD, Obsessive Compulsive Disorder, ולפעמים זה מדברים על דברים שזה לעניין הדת, אבל הדת לא הגורם לזה, אלא מישהו שהדת מאוד חשוב לו, אז הסימפטומים ילכו בענייני דת, אבל זה לא שהדת גורם לעניינים כאלה. יש שכותבים דברים כאלה. אז הצעות. מישהו רב, כשהוא מתחיל, לפני שיהיו בעיות, שיעשה קשר עם איש מקצוע. שיהיה מישהו שיהיה לו שהרב יהיה לו קושיות או בעיות לענייני החברים של הקהילה שלו, מקודם יהיה לו קשר, אז הוא כבר מכיר את האיש מקצוע, לדבר איתו. והאיש מקצוע ידע מי הוא הכי טוב, אם הוא רוצה להעביר, מי הוא הכי טוב בזמן הזה, איפה להעביר את מישהו במצוקה. וגם כן, יש עכשיו ארגון שנקרא נפש, שזה נקרא ארגון לבעלי מקצוע שהם שומרי תורה ומצוות, יש להם אספות, ואספה כללית שנתי, וגם כן אספות בכל תוך השנה, וזה גם כן טוב ללמוד וללכת למקומות האלה. ולבסוף, הרב הפסיכולוגים, איך ילכו יחדה? אני חושב זה כמו אברהם ויצחק. וילכו שניהם יחדיו. שניהם יכולים לעזור אחד לשני בתחום שלו. כשיש שאלות הלכתיות ושניהם מדברים על הבעיות, זה עוזר לרב לפסוק הלכה, וזה גם כן עוזר למטפל. לפעמים החולה, כמו שדיברנו, לא רוצה לשמוע על ההמלצות של הפסיכיאטר או הפסיכולוג. והרב יכול לפעמים לעזור שהחולה ישמע אליו ולסמכותו. יש כתבה מדוקטור הופמן והרב נפתלי בר אילן, וגם כן כתבו איך הרב והמטפל טיפלו בענייני רגשי אשמה חולני. כשאני אומר, יש להרבה אנשים מה שנקרא פשע דמיוני, שחושבים שהם עושים כל מיני חטאים בפני שהם חושבים עליהם. לא שהם עושים, הם לא עושים אף דבר, אלא אם יש להם רק את החשיבה, הם כבר אומרים שאני עושה חטא ואני עושה פשע. אז הכתבה הזה מדבר על איך הרב והמטפל עושים את זה ביחד. ולבסוף, איך הולכים יחדיו? כמו שאנחנו אומרים, שדופקים אחרי מידות הקדוש ברוך הוא, מהו רחום, אף אתה תהי רחום. אז כמו שאומרים הרב, הפסיכולוג, בכל יום, מהו רופא בתהילים, בהללוכז, מהו רופא לשבורי לב, אז אפונו מנסים להיות רופאים לשבורי לב ומחבש לעצמתם.